שיחת היום עם הגאון הרב יוסף צבי בן פורת, ראש ישיבת אשרי האיש.
אחד מגדולי רבותינו הראשונים, המהר"ם מרוטנבורג, שהוא נקרא אחרון בעלי התוספות ורבו של הראש, הוא כותב ככה, הוא בא בספר תשבט: כשאדם גומר בדעתו לקדש השם וימסור נפשו על קידוש השם, כל מה שעושים לו, אין סקילה, אין שריפה, אין קבורת חיים, קוראים אותו חי, אין תליה, אינו כואב לו כלום. ותדע שכן הוא, שאין לך אדם בעולם שאם היה נוגע באצבע קטנה באש היה צועק, אפילו אם היה בדעתו לעכב עצמו לא לצעוק, לא יכול. ורבים מוסרים עצמם לשריפה ולהריגה על קידוש השם יתברך ואינם צועקים, כיוון שמזכיר שם המיוחד תחילה, מובטח הוא שיעמוד בניסיון ולא יחר. חידוש גדול, ראו את זה למעשה. גם גויים הרגה אינקוויזיציה, שרפה אותה, בייחוד מכשפות, כופרים וכדומה. וכמובן שכאוזה אותו דפה, ששמו אותם על המקד, הצעקות היו עוד לב השמיים. הרי כמו שהוא אומר, אפילו אדם מקבל קביעה קטנה באצבע כבר הוא צורח. כל וכמו שאדם נשרף חי, הצרחות היו נוראיות. וכאן קרה דבר מוזר, היהודים לא צעקו בכלל. הוא אומר מהרב רוטנבורג, זה לא יכול להיות דבר רצוני, כי גם אדם שירצה להתאפק מלצעוק הוא לא יכול. איך זה? אלא התשובה היא שמרגע שאדם מקבל על עצמו למות על קידוש השם, הקדוש ברוך הוא מסלק ממנו את כל הכאבים והייסורים, הוא לא מרגיש כלום. וכמו שהוא אומר, הדבר הוכח בפועל, זה לא תיאוריה. זה מה שחווה הדור שלנו, הדור של השואה, שבו אנשים עונו בכל הצורות האפשרויות והדמיונות ביותר, הדמיוניות ביותר. בכל מקום שהגיעו הרוצחים, הנאצים ימח שמם, ולאו דווקא הנאצים, הפולקים, כל הגוי, איפה שניתנה רשות לשטן, הוא בחר תחילה בתלמידי חכמים. זאת גמרא מפורשת, ובכמה. אין פורענות באה לעולם אלא בגלל עמי ארצות, ואיננה מתחלת אלא בתלמידי חכמים, שנאמר כי תצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש. זאת אומרת, האש באה בגלל הקוצים, אבל הדבר הראשון שנשרף זה הגדיש, הגרעינים, החכמים, התלמידי החכמים. וגם כאן ראו דבר מאוד מעניין. בכל מקום הרבנים לא ברחו, באו אליהם בהצעות, האפשרויות, לברוח בתוך פולין, לברוח לחוץ לארץ, הם לא הסכימו. הם המשיכו להנהיג את הקהילה. הם אמרו, אנחנו לא נשאיר כאן לצון מראיתנו, אנחנו נלך איתם לאן שילכו, עד הסוף אמר, וכך היה. והם צעדו בראש, הם צעדו בראש, ראש הקהילה, גם אל תוך בורות הריגה שהכניסו אותם, כי בדרך כלל הרשעים האלה, הרוצחים, אומרים שאנשים שיכינו לעצמם בור, ואחרי שגמרו לחפור את הבור, אמרו להם, כנסו בפנים ושם ירו בהם. או שאמרו להם לעמוד על שפת הבור, ירו בהם ומתגלגלו פנימה. קיצור. באותן שעות קשות, התגלתה מנהיגותם האמיתית של אותם רבנים קדושים וטהורים. גם בימים הקשים הם לא ויתרו על קיום כל מצווה שהיא רק היה אפשר, וגם אם זה סכנת נפשות, בין אם זה להתפלל בציבור, בין אם זה להניח תפילין וכיוצא בדבר. בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודך. אז אני, מקוצר הזמן, אני אתן רק כמה סיפורים קטנים, קצרים, אחדים מתוך אלפים של דמויות הירואיות שהלכו אל תוך אותה הריגה על קידוש השם בצורה שלא תתואר. ונתחיל רבי אלחנן וסרמן, שתורתו אנחנו לומדים עד היום, מגדולי תלמידיו של חפץ חיים. הם ישבו ועסקו בתורה בעיר קובנה, ופתאום התפרצו לחדר הרוצחים ואמרו להם בואו איתנו, והלכו לדרך. והעדות שאנחנו מוסרים היא כתובה בהתחלה ספר קובץ שיעורים וקובץ הערות. העדות הזאת של אדם שהיה שם, קוראים לו הרב אפרים אושרי, הוא פרסם את זה בספר שלו, ומשם העתיקו את זה הבנים של רבי אלחנן למבוא של קובץ הערות, ספר שלו וקובץ שיעורים. מככה כותב הרב אושרי: רבי אלחנן דיבר בשקט תוך מנוחה נפשית כתמיד, אף כולו לא השתנה במאומה, לא התרגש, לא נפחד, כאילו שהוא שם מדבר בשיעור. הרי שפניו הביע רצינות אך רגילה, לא עצב, לא פחד, לא זעזוע, לא חרדה. הוא תמיד היה רציני מאוד, מעולם לא נראה חיוך על פניו, מעולם לא. בדיבורו לא הרגישו כל נימה פרטית, לא ניסף להיפרד מבנו רבי נפתלי שהיה איתו יחד, שהיה אילוי אלוהים, גאון הדור, צפו לו שיהיה גדול הדור. שיחתו הייתה מכוונת לכולם, לכלל ישראל, וככה הוא אמר: במרומים מחשיבים אותנו כצדיקים כנראה, כי נבחרנו לחפר בגופותינו על כלל ישראל. אילה זאת, אנו צריכים לשוב לשם בתשובה שלמה, ומיד, במקום. הזמן קצר. הדרך למבצר התשיעי, זה היה מין בסיס צבאי, שזה היה שמו, קרובה. עלינו לדעת כי קורבנותינו יעלו יותר לרצון על ידי התשובה, ועל ידי כך נציל את חייהם של אחינו ואחיותינו באמריקה. אנחנו נהיה כפרה בשבילהם. שלא תעלה ברעיוננו איזושהי מחשבת פסול חס ושלום, שהיא כפיגול ופוסלת את הקורבן. אנו מקיימים עתה את המצווה הגדולה ביותר, באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנות אותה. ככה אנחנו רואים שזוכר בתפילה של תשעה באב. האש היוקדת את גופותינו היא האש שתחזור ותקים מחדש את בית ישראל. אלה היו הדברים שלו, ומיד התחילו הנאצים לראות וכולם מתו. סיפור שני, על אחד מגיוני הגאונים של הדור, צדיק יסוד עולם, האדמו"ר מאוסטרובצה. גם כאן עד ראייה שהיה שם סיפר: בתחילת חודש טבת תש"ג הופיע במשרד היודנרט. יודנרט זה היה מנהל פנימי של יהודים שפעלו תחת השלטון הנאצי, היו עושי דברו של השלטון הנאצי. הופיע ראש הגסטאפו ודרש שעד השעה 12 בצהריים ימסרו לידיו את הרבי מאוסטרובצה, אחרת יתנקם בכל היהודים. כל היהודים רצו להציל את האדמו"ר ולהסתירו, הם רצו לתת כופר נפש עבורו. כשנודע הדבר לאדמו"ר, לבש תליתו ותפילה והתפלל. לאחר מכן הלך למקווה ולבש קיטל. אז באו יהודים שרצו לקחתו למרבור, אך הוא אמר שאסור להעמיד בסכנה עדה בת 1,000 נפשות. אם אברח, אמר הרבי, יתנקמו הנאצים ביהודים. אסור. מוטב איפה שיהיה קורבן הקהל. וכשבאו מרצחים הנאצים, אמר אדמור, אני מוכן. אז באו במורצה 20 יהודים, ואמרו לנאצים, אנחנו מוכנים למות במקומו. לא, ראש הגסטפו פרד בצחוק. טוב, תמותו יחד עם הרבי. אין במקום. רוצים למות, אין בעיות. הנאצים הובילו את הרבי יחד עם 20 חסידיו לכיכר השוק בחזית בית הכנסת. ליער קיר בית הכנסת ירו ברבי. אחר כך פקדו על 20 היהודים שיקחו את גופתו הקדושה של רבם לבית העלמין ויקחו לו שם קבר. משעשו כן, פקדו הנאצים עליהם לכרות לעצמם קבר וירו בהם לתוך הקבר הפתוח. האדמור מוסטרובצה בן 56 כן, שנהרג על קידוש השם בעשרה בטבת תשגב. זה יום קשה של פורענות בכל הדורות. אחת מספרות השואה, אנה לנגנפוס, כתבה בעיתון דבר, דבר זה העיתון של הסוציאליסטים, של ההסתדרות. המלחמה הוכיחה לי שיש יהודים ויש יהודים. אני יודעת, אסור לדון. אבל האמת היא שלא כל היהודים ידעו איך למות בכבוד. הם, היהודים הדתיים, ידעו, היהודים החרדים בעלי האמונה הלכו למות בשלווה כזאת כפי שאיש מאיתנו לא הלך. היא עדות חיצונית. איש מאיתנו מכל הסוציאליסטים, מכל החניון, נעשה את זה. אותם שהיו קשורים בחייהם ובמותם לא נפרד. אתם הדביקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. היא מציינת את זה. כי מי שאין לו אמונה הולך אל החידלון, וזה היום, וזה מפחיד. אבל מי שיש בקרבו אמונה יודע שהוא הולך למקומות שלא יתוארו. אמרו חז"ל, מי שמת על קידוש השם, אין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתו, זה עולמם של רבי עקיבא ושכמותו. יום יום מצאו על הגדרות המחושמלות של אושוויץ יהודים שהתחשמלו, שמעשו בחיי הצער, היסורים, שוב, אין לדון אותם, שלא תהיה טעות, בחרו במוות מחיים, אבל לא מצאו אף פעם יהודי חרדי שהלך להתאבד. לא מצאו. גם לא בתוך אותו גיהינום נורא שכלל לא ניתן לתיאור. אם כן, נתתי מספר קטן מאוד של סיפורים, להראות שאותם אנשים לא חד ושלום באו בתהייה ולמה ולא מגיע ואיך ושאלות, לא. אלא הייתה להם שיחה שהקדוש ברוך הוא בחר בהם למות על קידוש השם. ואני כבר לא מדבר על אותם רבנים שרצו להציל אותם, אמרו לו, אנחנו רוצים להיות כאן. המשגיח רב חצק לזכרונו לברכה, שבאו והציעו לו, הנה אפשר לברוח לסין, אתם יודעים, ישיבת מיר ברכה, סין, ליפן, הוא לא הסכים. אמר, אני לא רוצה, אני רוצה למות כאן על קידוש השם, לא רוצה לברוח. הפעילו עליו לחצים, הוא לא הסכים. רק בסוף, ראש הישיבה, רב לזה יודל, פינקל, הוא שלח להגיד לו, שאם הוא לא יוצא, אף אחד מ-500 התלמידים לא יצא. כאן הוא קיבל פחד. מה הוא ככה, לחירות שלו 500 אנשים שימותו בגללו? אמר, טוב, אני מוכן לצאת. שם, שם, בשנחאי, בסין, התחילו להגיע באמצע המלחמה סיפורים. מה קורה? יש שורגים אחד-אחד, רחוב אחרי רחוב, עיר אחרי עיר, חיסול נוראי. והיו שני תלמידים בישיבה, שהיו להם קושיות, איך אלוקים עושה כזה דבר לצדיקים קדושים וטהורים, והם החליטו להיכנס למשגיח לרב חסק לשאול אותו את השאלה. הוא ישב בחדר שלו. הם הגיעו, הדלת הייתה קצת פתוחה, והם שמעו אותו מדבר אל עצמו. דרך בעלי המוסר היה לדבר עם עצמם ואל עצמם בקול. והם שמעו אותו אומר, ריבונו של עולם, תגיד לי, אני כל כך רע, אני כל כך גרוע, אני יודע שאני לא צדיק גדול, אבל אני גם לא רשע גדול. תגיד לי, למה הוא התחיל לספור שמות? ראובן ושמעון ולאה ורחל, שגרו איתי ברחוב שלי שם בעיירה במיר, אותם הסכמת לקחת שמות על קידוש השם, ורק אותי לא הסכמת? מה אני כל כך רע שאתה לא רצית לתת לי את הזכות למות על קידוש השם? אני שמעתי את הרב של חולון, אני שמעתי שניצול שואה. נכד של הרבי עם פרצב, רבינוביץ' קראו לו. אני שמעתי אותו בדרשה בקהל. לא הייתה לי את הזכות למות כמו אבותיי על קידוש השם. אז הם ישאלו למה הצדיקים מתו? הצדיקים רצו את זה וחיכו לזה. וסמכו את זה. זה העסק הכי טוב שבן אדם יכול לעשות בחיים שלו. וזה שמע רבי עקיבא, כל ימי הייתי מתפלל מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו. בכל מאודיך קיימתי, בכל לבבך קיימתי, חיכיתי מתי אני אקיים בכל נפשך. ועכשיו שבא הפסוק זה לידי ולא הקיימנו, כך אמר רבי עקיבא במילותיו האחרונות. אבל רבי עקיבא הרי הגדול החכמים מכל הדורות, אין להביא ממנו ראיה. לכן הבאתי לכם ראיות מהדור שלנו, מהאנשים שלנו, גדולים וקטנים, צדיקים ופשוטים. זה צד אחד. עכשיו אני אראה לכם עוד פעם, אולי יותר קשה, אולי יותר היום. סופר השואה הבולט ביותר, שמו היה קצטניק. קוף נקודה צטניק. הוא כתב את הספר הראשון בשנת 46, מיד אחרי השואה, עוד באיטליה, על יד נפולי, שם שהוא היה. הוא לא רצה לגלות את השם שלו. אז אמרו לו שם, תכתוב את השם, כתב קוף נקודה צטניק. מה זה קצטניק? ביידיש, קצט זה מחנה ריכוז. קצטניק זה אחד בחנקו ירושלמי, חיפאי, אז קצטניק זה אחד שישב בקצט, איש בחנה ריכוז. והוא אמר, זה לא הספר שאני כתבתי, זה כתבו אלה אמיתים, אני רק שליח שלהם. והוא הסתיר את זהותו, הוא כתב ספר אחרי ספר, ב-47 עולה לישראל, המשיך לכתוב ספר אחרי ספר עם השם הזה קצטניק. אף אחד לא ידע מי הוא, אף אחד בכל הארץ לא ידע בי. הוא הקפיד לשמור על זהותו בצורה הכי אנונימית שיכול להיות. אבל היום אנחנו יודעים מי הוא. הוא נחשף במשפט אייכמן, הוא היה מהבודדים שראו את אייכמן ונשאר בחיים. אז ביקשו שהוא ימסור עדות. אז בתחילת המשפט, השופט שאל אותו, מה השם שלך? ואז הוא נפל והתעלף, והמשפט הופסק. ולקחו אותו לבית חולים, והוא היה 6 חודשים בבית חולים. בגלל שהוא היה צריך להגיד את השם שלו, הוא לא יכול להגיד את זה. לפני המלחמה קראו לו פיינר, מיכאל פיינר בפולין. אחרי המלחמה הוא קרא לעצמו יחיל דינור. דינור זה מהאש, אתם יודעים מה זה, נער דינור, שבא מהאש. הוא למד בישיבת חכמי לובלין, עם בית חסידי. הוא נודע כעילוי, עילוי ממש בתורה. אבל עוד בצעירותו הוא התחיל לכתוב שירים, כוח ספרותי אדיר, ביידיש. וזה לא כתוב כאן בספר, זה אני יודע ממקום אחר כל מה שאני אומר לך. והוא התחבר לכל אותם סוציאליסטים, שמאלנים, שהייתה להם את הספרות הזאת של כתיבת שירים, הירחונים, הכל. וחברים שלו, מה שאני אומר לכם זה מסיפור אישי של חבר שלו. ושוב ממנו, תעזוב אותם, אל תתקרב אליהם, זה כופרים, זה שמאלנים. אז הוא חזר לישיבה. הוא חזר. הוא היה מאותם שלושה צעירים שהיו כל כך גאונים, שראש הישיבה למד איתם ורק איתם אפילו קבלה. אבל לאט לאט הוא חזר אליהם חזרה, והוא עזב את הדת, את האמונה, את המצוות, את הכל. את כל הספרים, הראשון שבהם היה סלמנדרה. לא נסביר כרגע את השם, מה זה? זה מושג מהגמרא, לא משהו. וככה ספר אחר ספר, וכמובן מתוך נקודת מבט של אדם חילוני, של אדם כופר, אלה ספרים מאוד קשים, מאוד קשים לקריאה, תדעו לכם. הוא תיאר שאת הספר הראשון, ברעיון שעלו עם תום סגב, בספר המיליון השביעי, הוא כותב את הספר, גם הראשון וגם האחרים, שהוא מקבל פתאום דחף לכתוב, הוא לובש את הבגדים של אושוויץ, הוא מסתתר באיזה מערה, ולא יוצא שבועיים שלוש עד שהוא גומר מתחלה את הסוף בטרנס, והוא מרגיש שהוא שם. והוא תיאר לו, מתום סגב, שעבורו המלחמה עוד לא נגמרה, הוא חי עד היום באושוויץ. שאשתו רצתה להתחתן איתו, אמר לה, לא כדאי לך. אני כל לילה, אבל כל לילה, צועק מתוך שינה בצורה מטורפת. אי אפשר להיות איתי בבית. כי אני נמצא שם, ואני רואה את האש, ואני רואה את הנשרפים, ואני מרגיש שעוד מעט ישרפו אותי. אתם יודעים מה זה? ככה 30 שנה, רבותיי. 30 שנה הוא לא יצא מאושוויץ. 30 שנה אחרי המלחמה. וככה הוא כתב את הספרים שלו, והם מאוד קשים. איומים. אין ספר מקביל, כי הוא היה שם, אבל הוא המשיך להיות שם. ואז, לחצו עליו הרבה זמן, שנתיים, שהוא יישא לטיפול אצל פרופסור אחד בארצות הברית, בהולנד. אצל פרופסור בהולנד, בעיר ליידן, פרופסור יאן בסטיאנס, שהוא פיתח שיטה להזריק לאנשים סם בשם LSD. אולי אתם יודעים מה זה? זה סמים של הזיה, כמו כל הסמים האחרים. ואז הבן אדם, הוא מזריק לו את זה לבריד, הבן אדם מאבד את ההכרה, והוא מתחיל לצעוק, לדבר, לצעוק, להביע את עצמו. שואל אותו שאלות והוא עונה. וככה הוא מחזיר את האדם חזרה לזמן של השואה, והוא מצליח לשחרר אותו. ניסו לשכנע אותו שנתיים, הוא לא הסכים. בסוף הוא הסכים. והוא נסע. ואז הוא חזר משם, ובאמת פעם ראשונה הוא כותב, אחרי 30 שנה הוא ישן טוב. פעם ראשונה אחרי 30 שנה הוא מתאר, הוא ישן טוב. בשנת 66 הוא הוציא את הספר האחרון שלו. 66. בשנת 76, 10 שנים אחרי זה, הוא נסע לאותו פרופסור. בשנת 86, 10 שנים אחרי זה, הוא קיבל עוד פעם דחף, הוא היה לבד הבית, אשתו לא הייתה, ושבועיים וחצי הוא אומר לו, אני לא זוכר אם אכלתי, אם ישנתי, כנראה שאכלתי, כנראה שישנתי, אבל לא זוכר כלום, הוא היה בטרנס של כתיבה, והוא כתב את הספר הזה הצופן. עכשיו, בכל ספר בהתחלה, הוא כתב את האותיות האלה מהספר ראשון. אדמה, א' נקודה, ד' נקודה, מ' נקודה, עין. שאלו אותו כולם, אלה שידעו, מה זה? הוא אומר, לא יודע. אני לא יכול להגיד לך, לא יודע מה זה. מה זה אותיות האלה? לא יודע. אני רק יכול להגיד לכם, שבזכות האותיות האלה ניצלתי באושוויץ. כבר 20 פעם עמדו להרוג אותי, לשרוף אותי, מזה הציל אותי. לא יכול להגיד לכם מה זה. אני בעצמי לא יודע. פרופסור אחד שהוא חוקר שואה, פרופסור שיינטוך, שעשה מחקר, הוא טוען שזה ראשי תיבות של אלוקה דמאיר ענני. יש פתגם תלמודי של רבי מאיר בעל הנס, נגיד אלוקה דמאיר ענני, וזה סגולה לנציל. והוא אמר, אני לא יכול להגיד מה זה, אני יודע, אף אחד לא יאמין שהאותיות האלה הצילו אותי, אבל זה המציאות. אז בקיצור, הספר הזה הוא ההקלטות, הוא קיבל את הטייפס של ההקלטות. כשהיה מזריק לו הפרופסור, הוא לאט לאחר טרנס, איבס את ההכרה, ודיבר, ולא דיבר אלא צעק, הוא לא צעק אלא צרח. וכמובן שהפרופסור לא מבין את השפה הזאת, לא יודע אם הוא צעק ביידיש או בעברית, אחרי זה יושב איתו הפרופסור על הקלטות, לנתח מה אמרת. ויש כאן דברים נוראים, נוראים מאוד. וכמובן, אני אצטט רק קטעים בודדים, שורות בודדות, אין לנו זמן. כוחו של לך הזה מאמין אני חלצני מאושוויץ. וכי מי יאמין אם אומר שארבע אותיות הללו שמרו עליי שנתיים ימים על פני פלנטת אושוויץ, שהוא קרא לה תמיד פלנטה אחרת, כלומר בכלל לא בגלקסיה שלנו. אז בקיצור בטרנס, קוראים זה טרנס ברמה פסיכוטי. בטרנס הראשון אקריא שוב רק מספר משפטים. אני נושא את עיניי לשמי אושוויץ, זה הקלטה, אחרי זה פרופסור שאתו, מה זה, מי זה? אני נושא את עיניי לשמי אושוויץ, באופק ניצבת תמונת שיוויתי, מעין זו המתנוססת ברגיל מעל עמודי תפילה לפני החזן בכל בכנסת. ברמותו שיוויתי שהכרתי עם בית הכנסת שלנו נראה שונה כאן. על האופק ששמי אושוויץ כאן הוא בוער כלפיד. שיוויתי השם זה אש. אימה גדולה נופלת עליי. זה הכל מתוך ההקלטה. אימה גדולה נופלת עליי. אני בתוך מדחס השלדים במסעית. הוא בוהה את האותיות י' כ' ו' כ' הבהירות מתוך שיוויתי בוער שלו מעל מעדן. זה צועק מתוך טרנס, מתוך חוסר הכרה. אדמה! אדמה! אני זועק אל שיוויתי. אז גם לא ראיתי את השיוויתי הבוער באותיות טוב של אלוקים. אז, כשהייתי באושוויץ לא ראיתי את זה. שוב, הכל הוא צועק בתוך השינה הזאת, מתוך ה... לא. אולי מישהו בתוך השלד שלי ראה הכל, כאילו הנשמה, אבל אני לא ראיתי וכלום לא ידעתי. לא היה לי אז פנאי לראות בשמי אושוויץ את השיוויתי. יוד כה וו כה, שזה שם של רחמים, והוא יודע את זה. הוא לא אמר את זה, הוא יודע את זה. שבלי ספק היה שם. היו, היה גם אז, שאם לא כן, אל מי זעקתי אז אדמה? אל מי? הוא יודע מה זה אדמה. הוא לא רצה לגלות את זה לאף אחד. הוא אומר, אם לא היה אלוקים שם, אז אל מי אני צעקתי אדמה? כמו בתת הכרה, אני ידעתי שהוא ישנו. זה הפיצול שבין ההכרה. אומרים חז"ל, יודעים רשעים שדרכם לגיהנום. גם הרשעים יודעים בתת הכרה את האמת. בחוץ הם משחקים אותה. בהכרה הם לא יודעים. אם לא כן, לא יחותים. הוא מבין בתת הכרה עכשיו, כשהוא שרוי בעולמה של התת הכרה עם הזריקה של LSD, שהשואה הייתה תחת שם הוויה ולא תחת שם אלוקים. כלומר, אל מלא רחמים. מלא רחמים. אבל אז הוא לא ידע. אז הוא לא הבין. אז זה עולם של פלנטה אחרת, עולם של שיח זריות שם האדם הראשון, ועד אז לא היה. ועכשיו הוא אומר, זה לא נכון, אני רואה עכשיו רטרואקטיבית את אושוויץ אחרת. אם לא, למה צעקתי עד מה? ואת כל זה הוא צועק מתוך השינה הזאת. הפרופסור שואל אותו, אל מי מכוונות הזעקות? מה משמעות הזעקות? עצמתי את עיניי והשתדלתי לומר לפרופסור, ראיתי את השיביתי ואת אלוקים ראיתי בענן. רוח אלוקים מרחפת באותיותיו, כבודו מלא את האופק מאדמת אושוויץ עד שמי אושוויץ, והרבו לאותיות י' ה' ו' ה'. תשימו לב, גם שהוא כתב כאן בספר, הוא כתב כמו חרדי, י' מקף ה' מקף ו' מקף ה', לא כמו שקופים החילונים את השם ממש. וכאן יותר מדבר חרדי, י' י' ו' ד' מקף ה', אותו דבר, ה' וא' מקף ו', שני ו' עם גרשאים, מקף ה' א' עם גרשאים, אפילו לא באותיות אלא בצורה הכי הכי חרדית מה שנקרא, לא לכתוב שם שמיים. את זה הוא כתב כאן בספר. אז זה אותו אדם שהיה לפני זה? כשפרופסור בסטיאנס הכניס אותו לטרנס פעם שנייה, אחרי טרנס ראשון צריך לנוע חודש, חודשיים, הבן אדם פורק לגמרי, פורק. הוא קוטע את צעקותיו ושואל, מה אתה רואה אדון דינור? מה כואב? ואז הוא צועק מתוך הטרנס, הוי, אלוקים השאירני לפלטה, 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 פתאום עכשיו בתת הכר הוא יודע, הוא לא נשאר במקרה, אלוקים הציל אותו. שבוע נשבעתי להם, נדר נדרתי, להיות להם לכל. השאירני לפלטה, אלוקים, השאירני לפלטה, ניש לא יישאר כאן. הוי אלוקים, את זיף שכינתך אני רואה באותיותיך, את פניך אני רואה באושוויץ. אלוקים, אלוקים. זה הטרנס השני. אני נמצא בעולם אחר. בעולם שהתת ההכרה נפתח, והתת ההכרה מדברת. אלוקים, את זיף שכינתך אני רואה באותיותיך. עכשיו ברור לו שהוא לא ניצל במקרה. אלוקים הציל אותו, בכבודו ובעצמו. הוא חוזר עכשיו באותו תהליך לאמונה שהייתה לו בנעוריו, בצעירותו, לפני שעזב את הכל. בסיום הטרנס, הוא אומר, שוב בהקלטה, דברים שלא הבנתי קודם מתבארים לי עכשיו. עובדות שלא ידעתין קודם מצטרפות ונצרפות. נצרפות, אתם יודעים מה זה לצרוף, צורף, מוציא את החומר מהפסולת. ועכשיו תיאור מצמרר שהוא צועק הכל מהצעקות. רואה אני את חברי פיני, זה החבר שלו מישיבת חכמי לובלין, גם אחד הגאונים של אז, של אז, כשהוא מפיל תחינתו לפני ראש הבלוק. ראש הבלוק זה היה באדם רשע מרושע, כל יום הרג כמה אנשים, עם מכות, עם הכל. אכזריות של אותו. כשהוא מפיל תחינתו לפני ראש הבלוק, שיעלקה אותו ולא את אביו. ראש הבלוק רצה להכניס מכות, ומכות נגמרות במוות. לאביו, אמר אני מוכן למקומו. ואני רואה את פיני של עכשיו בחזוני. מה שלא ראיתי עד מגלה לעכשיו. רגע. אני משווה את התמונות, מה יש לי מלפני 30 שנה, ומה יש לי עכשיו? את הפיני שאני רואה בתת הכרה, זה לא אותו אחד של אז. מה ההבדל? את נפשו של חבר אורני, אז ראיתי גוף. עכשיו בטרנס, בתת הכרה, אני רואה נפש. הגאון מישיבת חכמי לובלין, את בני הנפש שאני רואה. ראש הבלוק מניף את עלתו, מנחיתה כגרזן על גופו, המוזלמני של פיני, והגוף העקוד לספסל לא נע ולא זה. מוזלמן זה אותו בן אדם שהוא כבר אור ועצמות, ואוטוטוט מת. תה לו מכה אחת וזהו. גמר אותו. עכשיו, את זה ראיתי אז. עכשיו, בחזון בליידן, ראיתי את הפנים של מיטת נשיקה. פנים אחרות. אז ראיתי פנים מסכנות, מסכן, ערכות. עכשיו אני רואה את הפנים שמתו, מיטת נשיקה, אוריינטציה שונה לחלוטין. אז, כשנסעתי בזרועותי את גופו של פיני אל צריף המתים, ראו עיניי את פניו ואת פיו. ראיתי גוף. עכשיו בחזוני בליידן ראיתי את חתימת נשיקת השכינה על פיו. לא פנים רגילות, לא שפתיים רגילות. שם אני רואה פה שאלוקים נשק אותו. אז במחנה המוות הגרמני נשרו דמעותיי על עיניו הכוחות של פיני. אני בטות אליי וסיתי אותו בזרועותיי אל צריף המתים. כאב לי הלב עליו. מסכן, באדם צעיר מת. בכיתי. הדמעות שלי נפלו על העיניים שלו. עכשיו, בליידן, ראיתי בעיניו הפקורות של פיני את הבנים של קידוש השם. זאת ראייה אחרת לגמרי. לא מסכן, אלא מאושר. לא אומלל אלא שמח, הוא זכה לקדש את השם. את כולם אני רואה, את רבי עקיבא כאשר זורקים את בשרו מסריקות ברזל מלועטים, את המושמחים למוקדי האינקוויזיה, את כולם אני רואה על העיניים שלו, על פנים שלו. אז ועכשיו. ואני מקריא לכם רק שורות די עדינות, תבינו מה כתוב שם, די עדינות. הצעקות שלו שם הן איומות. התיאורים שלו מחרידים. את כולם ראיתי בשוני עיניו הפיקוחות של פיני. את רבי עקיבא וכל הדורות, כל האינקוויזיציות, כל הדורות של מקדשי שם שמיים. עכשיו אני רואה אותו, אז לא. כשהוא היה באושוויץ, הוא היה בלי אמונה. הוא ראה גופות, ראה גביות, ראה אנשים מסכנים שהורגים אותם. עכשיו, כשהוא עבר את הטיפול הפסיכוטי, כשהתת הכרה צועקת מתוך הנשמה, הוא רואה עכשיו רטרואקטיבית עולם אחר, תמונות אחרות, משמעות אחרת. בטרנס החמישי, הוא מתאר. מה האמצע? אני מוציא מה האמצע. אמור אדון דינור, מה אתה רואה? רואה! רואה, כנראה הוא לא נעלו. את זיו השכינה, את זיו השכינה, אני רואה באפלת הבלוק, ועיניים מסונברות מעוצמת האור, מה נורא הבלוק הזה. תמשיך. זה כבר לא בשמיים, זה בתוך הבלוק, זה המקום הכי אכזרי והכי מלוכלך בתולדות אנוש. מה זה בלוק? אתם יודעים מה זה בלוק באושוויץ? זה מקום שאנשים גרים בו בתנאים מחרידים, שעכברים לא היו מסכימים לחיות. אף אדם לא גר. שוכבים על דרגשי אש, צללים מהלכים. שלדים מצומקים של עצמות ומעט אור. באותו בלוק מוציאים כל בוקר הרבה אנשים שמתו בלילה. באותו בלוק מקים כל יום כמה אנשים עד מוות. זה בלוק. בצורה נוראית ואכזרית שלא הייתה מעולם. שם הוא ראה את האור האלוקי. ולא סתם. כל כך חזק שזה מסנבר אותי. כלומר, עכשיו בתת הכרה הוא מגיע להבנה שגם הבלוק זה גילוי אלוקי. בצורה של אור ולא חושך. בצורה של חסד ולא של דין. זה המהפך העצום שחל אצל יחיאל דינו תוך כדי התהליך. הפרופסור טען שהוא צריך עוד שני טיפולים. כבר שנה נמצא שם. כלומר די יותר, אני לא צריך. והוא חזר, וכמו שהוא מתאר מאותה הלילה הראשון שהוא ישן. מה קרה? אני חושב. התהליך הארוך של הייסורים הנוראים באושוויץ. 30 שנה של ייסורים, רבותיי, ייסורים מחפרים, 30 שנה שבאדם לא יוצא באושוויץ. שכל לילה הוא חוזר לשם וצועק ונצלה באש חיה. תיארו אותו. תיארו אותו. ועד בתוך הטרנס הוא מקבל מבט אחר לגבו. מה היה המשך של הבן אדם הזה? אני לא יודע. בשלב זה. אבל הראיתי לך. מהצד השני. שבן אדם ראה לפני כן לא כמו אותם צדיקים, רבי אלחנן ואדמו"רים ויהודים פשוטים, שראו אז את קידוש השם בצורה נפלאה. אלא הוא ראה את הכל הפוך, שחור משחור. והנה עכשיו, לאחר שנים, לאחר 30 שנה, לאחר ייסורים נוראים, תחת השפעה של החומר הזה לסדי, בתוך אותו תהליך פסיכוטי, הנפש צועקת, הנפש צועקת, לא תחת בקרה שכלית, לא תחת בקרה שכלית, שהוא רואה את הפוזיטיב ולא את הנגטיב, את האור ולא את החושך. אז אחר כך שואלים איפה אלוקים? וכל מי שואל איפה אלוקים? הנה, קצטניק יגיד לו. הנה קצטניק כתב את זה. זה לקח לו 10 שנים, רק אחרי 10 שנים הוא כתב את הספר. לא יכל לכתוב את זה. הוא אומר, יום אחד ראיתי 10 שנים בשנת 86. הטיפול היה ב-76. כן, לסיכום הדברים, בתמציאות הכי קטנה, קראתי למאמר אלוקים, שמו של אלוקים היה כתוב בשמי אושוויץ, וכמובן בשם הוויה, לא בשם אלוקים, לא רציתי לכתוב הוויה. כך הוא מתאר. זה מה שעלינו להבין, זה מה שעלינו להאמין, כי זה יסודות האמונה ממש. ואם אנשים היו יורדו לו מכדברים, לא רק שהוא נפטרות הרבה שאלות, להפוך המתרוממים לדרגות עצומות באמונה ובהבנת נפש האדם ובהבנת ההנהגה של הסתר פנים. הסתר פנים, ואנוכי הסתר הסתר פניי. אבל עדיין אלוקים היה ואלוקים עשה, ולמי שבאמת אהב אותו הוא גם הראה את עצמו. וזה כל אותם צדיקים ששרו ורקדו, בקור רוח הלכו ללמוד על קידוש השם בכל הדורות, וגם באותו דור קשה שראינו אנחנו. יהיה רצון שכל אותם נשמות גדולות, קדושות וטהרות, יעמדו לנו, זכותם תגן עלינו, ונזכה שלא יהיה עוד שום צרה ואסון, לא לעם וגם לא לאדם. לצערנו עדיין יום יום שומעים על אסונות קשים וגדולים, על צרות, על רוצחים, על נהרגים. כמו שכתוב שיעקב אמר, מי שאמר לו לעולמו די, יאמר לצרותיי די. ככה זה שם שינדלדיות. יאמר הקדוש ברוך הוא לצרותינו די, ונזכה כולנו לראות בגאולה השלמה במהרה. אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.